שעה וחצי. ההשלכות של זה, רוצים להביא לפה את הרב משה כץ. הרב משה כץ הוא רב של כושרות, אם אתם מכירים. מה זה? כן, אז הוא, יש להם כן כל מיני חומרון וכולי, אז הוא, בשיעורים שלו שהוא תמיד מדבר, הוא מדבר תמיד על המסעדות ועל כל הסטקיות וזה, ואז הוא אומר, מתחיל להעביר רשימה של דברים שהם בעייתיים, שצריך לשים לב אליהם וכולי. אז המטרה שלנו באמת הייתה להביא אותו כדי שתראו מה הוא אומר, תשבו את זה למה שלמדתם, וכאילו תיקחו פרופורציה לבין מה שהוא אומר לבין מה שבאמת צריך לחשוש. חלק מהדברים שהוא מדבר עליהם זה העניין הזה של צליעה, שהרבה פעמים אדם הולך אוכל בבית באולם. הוא אומר, אתה אוכל, אוכלים, הרבה פעמים מנה ראשונה, זה כזה כבד בתוך כזה, בתוך מנג'ט בצק כזה או משהו כזה. ואז הוא אומר, מה, אתה מכין כבד, בשביל לצלוט אותו, עוד מעט נדבר, כמה זמן צריך לצלוט אותו ואיך לצלוט אותו וכו'. לעשות אותו ל-500 מוזמנים, זה לא פשוט. אז כנראה צריך, או שמשהו פה לא עשו אותו כמו שצריך, או ש... קיצור, הוא אומר, צריך להיזהר מזה. הוא מדבר על סתם בסטקיות, או גם כן, ישימו כבד ליד בשר, זה יכול לגעת אחד בשני. מה קורה לגבי השיפוד? השיפוד הרי בולע מאדם. האם השיפוד נאסר, ואז אני צריך להכשיר את השיפוד, או שאני יכול ישר אחר כך להשתמש בו, להחזיר אותו חזרה ל... יש כאלה שיש להם שיפודי ברזל. מחזירים אותם חזרה לשיפודים, ומשתמשים בו שוב. האם צריך להכשיר אותו? אז כל הדברים הללו הם יוצרים בעיה כשאנחנו מדברים על בשר שהוא לא מוכשר, שהדם שלו עדיין אסור, וברגע שהוא ייפלט נפלט לי פה איסור, ואיסור דם הוא איסור לכל דבר. אני רק מעיר פה הערה שאיסור דם שהוא אסור בלב מהתורה ולוקים עליו זה דווקא דם חי, דם שנתבשל. אז יש מחלוקת בין הראשונים האם דם מבושל עדיין אסור מהתורה או לא. שיטת רש"י שכן, ושאר הראשונים רואים את זה בלב, נגיע לזה בהמשך. שאר ראשונים סוברים שדם מבושל הוא מדרבנן, ואז זה גם סיבה להקל במצבים מסוימים. טוב, אז נדבר קודם כל על צליעה באופן כללי, ואחר כך נדבר קצת יותר על שלושה מקרים ספציפיים שבהם חייבים דווקא לצלות. אז קודם כל כשצולים, האם כשצולים צריך מליחה או לא צריך מליחה גם כן? אז מה במנחות אומרת? תמלח. מדברים שם על הקורבנות, אבל מבינים את זה גם לגבי... איסור הוצאת אדם, מביא את האיבר ונותן עליו מלח ומעלהו, אמר אביי וכן לצלי. כן? כתוב שם וכן לצלי, ויש אומרים וכן לקדרה. אז השאלה היא, האם המליחה נדרשת דווקא לקדרה, או גם לצלי. כן? זה בעצם שתי הגרסאות שמופיעות שם בגמרא. הגמרא בביצה גם כן מדברת על זה של דיני מוקצה שם, אז כתוב ששווין שמולכים עליו בשר לצלי, על איזה מדף שם. משמע שצלי צריך מליחה, כן? שווין עליו שהם הולכים עליו בשר לצלי, שהוא צריך מליחה. עכשיו שוב, כמובן, כל ההנחה היא ששתי הגמרות מדברות על הכשר בשר לצלי. ולא סתם שאני צולה ואני רוצה לשים מלח מכל מיני סיבות אחרות שיכולות להיות. אז לכן נחלקו הראשונים, האם באמת צריך כשאני צולה, כל בשר שהוא שלא מוכשר. נגיד, אני רוצה לקנות בשר שלא מוכשר. ויש אנשים שיעדיפו לקנות בשר שלא מוכשר, כי כאילו הוא לא עובר את כל התהליך של המלח והשטיפה. תחשבו על זה שברגע שבשר הוא נשטף, אז חלק מהטעם שלו גם נפגם, כי הוא מתמלא מים, ואחר כך שמים בו מלח, ואז עוד פעם מוצאים את כל המים. אז אלה שרוצים בשר יותר איכותי, אז הם קונים כאילו בשר לא מוכשר, ורק צולים אותו על האש. ואז נשאלת השאלה, אם הם יכולים לעשות את זה, זה לא מטריף להם את כל הגז, או את המנגל, או משהו כזה, שבמצבים שבהם הם ירצו לקנות דבר שכן מוכשר, האם זה לא ייצור איזושהי בעיה. אז קודם כל איך צולים? אז אמרנו השאלה אם צריך מלח או לא, אז נחלקו בזה הראשונים, התוספות שם בחולין, אומר שהוא לא צריך מליחה, והסיבה היא, הוא אומר כי גם אם אדם נכנס, הוא יוצא אחר כך על ידי האש, האש שורפת את הכל, אין לנו פה בעיה של דם איברים שפירש. כי אדם שלא הצליח האש לא עושה, פשוט לא פירש, וזה שפירש, האש כבר סוחבת אותו החוצה ומחלה אותו. זו דעת התוספות. רש"י והרמב"ם אומרים שצריך גם מליחה לצלי, אבל לא כמו מליחה של גדרה. דיברנו על מליחה של גדרה, דיברנו על זה שצריך מכל הצדדים, צריך כמות מסוימת, צריך לחכות עם זה חצי שעה, וכאן זה לא נדרש כל הדרישות האלה של מליחה, צריך מליחה מסוימת, אבל לא מליחה של גדרה, כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים. זו הדעה הקיצונית השנייה, ויש דעת ביניים שאומרת שהשאלה היא מה אתה רוצה לעשות עם הצלי הזה. אם אתה רוצה רק לאכול איזה צלי, אז לא צריך מליחה. אבל אם אתה רוצה אחר כך לבשל את זה, לדוגמה זה מה שנדבר בהמשך, אנשים שקונים כבד, אחר כך מבשלים אותו, קונים אותו צלוי, גם מבשלים אותו בבית. אז כאן, כשאתה רוצה להכשיר גם לבישול, אמרנו שכל העניין של המליחה הוא רק בשביל הבישול. כי תכלס, אם אתה רוצה לאכול את זה חי, אז אין שום בעיה לאכול את זה. כי ברגע שאין דם בעין, אז אין פה דם איברים שפרש. כל הבעיה זה שבבישול הדם יזוז בתוכו, בפנים. אז הם אומרים כך גם לגבי צלי. אם אתה לא תשים מלח, אז מה יקרה? יכול להיות שבאמת האש תוציא את כל הדם מבחוץ. אז אם אתה אוכל את זה ככה, אז מה הבעיה? אז תאכל. לא תעבור על איסור דם, כי גם אם יש דם בפנים, הוא לא פרש, אז הוא לא נאסר לי. אבל אם אתה תיקח את הצלי הזה ותבשל, מה יקרה לדם שאולי נשאר בפנים? הוא יזוז, הוא יזוז בפנים. ברגע שהוא יזוז, יהיה דם איברים שפרש, ואז זה אסור. אז לכן, אומר השיטה השלישית, שזה הגאות מרדכי וכולי, הוא אומר שזה תלוי אם אתה רוצה רק לצלות או שאתה רוצה לבשל. אם אתה רוצה רק לצלות, אז לא צריך למלוח, כי האש תוציא את כל הדם, שנמצא בחוץ וזה מספיק, או קרוב לחוץ. ואם אתה רוצה לבשל, אז זו בעיה ואז צריך מליחה. מה נפסק בשולחן ערוך? שולחן ערוך פוסק כמו רוב הראשונים שלא צריך מליחה לצלי. זאת אומרת, רוצה לצלות ככה את הבשר, תשים אותו על האש וזהו. הרבה פעמים אנשים נבהלים, לא יודעים, יש פה דם, אין פה דם, מה עושים עם זה? לא צריך לעשות כלום, פשוט להניח. זוהי דעת השולחן ערוך. דעת הרמה היא להביא את רשי, שהוא סובר שצריך גם למלוח בצלי. אבל גם אם לא מלחת, בדיעבד הוא מתיר. ככה הוא אומר. והגרמיר, שזה לא צריך מליחה כמו לגדרה, לא מספיק למלוח ככה מהצדדים, לא צריך מלח גס וכולי, לא מספיק למלוח, ממילא מולחים בשביל הטעם. אז הוא אומר שגם המליחה של הטעם היא עולה למליחה של צלי, גם לפי שיטת הרמה. בסדר, זה הדין הראשון, האם צריך מלח או לא. עכשיו, שאל אתכם שאלה. אם אני מולח, אז הסברנו שמה, כשאתה רוצה לעשות הכשר לגדרה, אז לפני המליחה מה צריך לעשות? הדחה. למה צריך הדחה? אז אמרנו שלוש שיטות, ונזכרתי גם בשיטה הרביעית. אמרנו או כדי לרקח את הבשר, או כדי שהמלח יהיה לו כוח להוציא, כי אם הוא יתעסק עם כל אדם שבחוץ, אז הוא כבר יחלש לו הכוח, הוא לא יכל להוציא את אדם שבפנים. והדבר שלישי זה שהמלח יבליע את אדם שבחוץ. כל המחלוקת שם שאמרתי לכם שיש גם את הסמק, זה שאלה אם הוא יבליע את אדם שבחוץ לפני שיעור מליחה או אחרי שיעור מליחה. זאת אומרת, האם מיד הוא יבליע, או שרק אחרי שהוא יגמור לפלוט, הוא יבליע חזרה את אדם שהוא כבר פלט החוצה. אז מה נעשה פה? אם נמלח, אז לכאורה זה רק דבר, זה דבר לא טוב. כי ברגע שנמלח, אז יכול להיות שהמלח יכניס את אדם שהיה בחוץ לבפנים. ואז מה עשינו? מה הרווחנו בזה שמלחנו? הרי לכאורה רק עשינו דבר גרוע יותר. אז נשאלת השאלה אם גם צריך להדיח, ולא רק למלוח. אז הר"ן אומר שזה לא צריך. למה? הוא אומר שלצלי לא צריך הדחה כמה. הוא אומר שהאש יכולה להוציא גם דם שנבלע בעין. זאת אומרת, גם אם אנחנו נשים מלח, לא צריך להדיח קודם, כי האש תוציא את הכל. הרמב"ן באמת אומר שבגלל שמה שיקרה זה שהמלח אולי יבליע את הדם, או לחילופין ייבלע איתו, הדם בעין ייבלע במלח ואז יתייבש על גבי הבשר, אז לכן במקרה הזה האש לא מצליחה להוציא, היא רק תייבש את הדם שעוד נשאר בעין מבחוץ, ולכן צריך להדיח גם לפני הצליה. בסדר, אז בוא נראה, אז דיברנו על מליחה. מייבשת או האש מפליטה או שורפת. שיטת הר"ן היא שהיא שורפת ולכן היא מצליחה להוציא גם מבחוץ, מבפנים את מה שנבלע. לעומת זאת שיטת הרמב"ן שזה מייבש רק את הדם שבחוץ. אם יש דם בחוץ זה מייבש אותו, הוא לא שורף אותו ומחלה אותו. יש לה אפשרות להוציא דם שהוא ספוג, זה היא מצליחה להוציא. אבל את הדם שנמצא מבחוץ רק מייבשת, בעצם מצמיטה אותו על הבשר ולא הרווחנו כלום כי זה דם שכבר פרש או דם שהיה בעין, ולכן זה בעייתי. טוב, מה שבעצם בסופו של דבר פוסקים השולחן ערוך והרמה זה כך. שולחן ערוך אומר שבגלל שהוא פסק שלא צריך מליחה, אז גם לא צריך הדחה. כן? כיוון שלא צריך מליחה, גם לא צריך הדחה. אדם הזה הוא ממילא לא יוחדר על ידי המלח, ולכן אין לנו חשש שהוא יישרף ויעלם. לעומת זאת הרמה שפסק שצריך מליחה, אז הוא אומר, אם אני מולח, אז ראוי שתדיח, כי אחרת יצא שכרה והפסדך. לכן עדיף שקודם כל תדיח, ואז תמלח ותניח את זה מיד על גבי האש. כן, אז הרן אומר שלא צריך, הסברנו שהאש קולטת, והרמב"ן אומר שצריך, כי האש היא שורפת. זה השולחן ערוך שוב, זה אותה המחלוקת, כי זה אחד תלוי בשני. עכשיו, מקרים שבדיעבד ולא דיעבד, אז דיברנו קצת, לא רוצה להלאות יותר מדי במה קורה אם כן או לא. בוא נראה אם יש עוד משהו להגיד פה. יש לגבי אם להשעות את זה במלח. הרמה כותב שגם אם אתה מולך, תשים את זה מיד על האש. אל תיתן למלח להתחיל לפלוט. למה? כי אנחנו כאן צולים יחד עם המלח. אנחנו לא שוטפים את המלח לפני שאנחנו צולים. ואז מה? המלח נספג בדם. אם אתה תחכה יותר מדי זמן, אז יכול להיות שמה? זה יחזור ויפליט אותו חזרה. כל הזמן שהוא שואב, אז אין בעיה. אבל ברגע שאתה מחכה יותר מדי זמן, אז המלח כבר מעציר, הוא יותח, הוא ימאס. הוא יבלה חזרה יחד עם אדם, אז זה לא טוב לחכות. מה שצריך לעשות, ואז האש עוד יותר רק תבליע את זה חזרה. אז לכן, הוא אומר שעדיף יהיה לצלות מיד, ולא לחכות עם המלח. זאת אומרת, אם אתה רוצה כן למלוח כמו שיטת הרמה, זה בתנאי שתדיח לפני, וגם לא תחכה עם המלח, אלא תביא את זה ישר ותשים את זה על גבי האש. פשיטת הרשב"א היא שלא גוזרים בזה, כי אחרת החכמים, אם באמת זה היה קורה, אז חכמים היו גוזרים, לא למלוח, מחשש שמא תחכה, ולכן הוא אומר שכך או כך, האש שורפת, וזהו. בעצם סביב המחלוקת כאן היא האם האש היא שורפת, היא מחלה, דיברנו על זה קצת בהבחנה שבין ליבון לעגלה, אם האש היא פה שורפת, היא מחלה כל דבר, גם היא מצליחה להוציא ולאבד, או שאני אומר שלא, אש יש לה כוחות מוגבלים מסוימים, היא מקסימום מייבשת, הרבה פעמים היא יכולה לייבש, היא לא פולטת, יש דברים שהיא לא מסוגלת לעשות, יש דברים שהיא כן מסוגלת לעשות. בזה בעצם המחלוקת עד כמה שהיא חודרת, או שהיא רק, יש לה חום גבוה, אבל היא לא בהכרח מצליחה לעשות פעולה חודרנית שמפליטה דברים שכבר נצמתו וקיימים בפנים. מה עוד? הרמה כותב שגם צריך הדחה לפני המליחה, אמרנו בדיעבד, אם לא עשו לא את זה ולא את זה, אז זה מותר, בתנאי שלא יישא שיעור מליחה. זאת אומרת, בדיעבד, אם לא עשית לא את זה ולא את זה, זה בסדר, אבל אם עשית מליחה ולא הדחת, והשארת את זה יותר בזמן שיעור מליחה, פה כן מחמיר, כדעת המגיד משנה, שאומר שדבר כזה יכול לאסור. בסדר, זה שני השלבים. עכשיו, כשאני צולה בפועל, מה אני צריך לראות? זה שאלת השאלות בצליעה הזאת. למה? כי הרבה פעמים, אתם מכירים בטח, או שמעתם על זה, שבסטייקים ודברים כאלה, אז יש חצי עשוי, שלושת רבעי עשוי, מלא, קצת. מה אנחנו עושים במצב שבו, כל זה עניין של ההכשר של הבשר. אבל אני שואל מבחינת כשרות, נגיד שהבשר הזה, הסטייק לא היה מוכשר. אני מניח שבמקומות היותר יקרים, אז הוא לא מוכשר לפני כן, ומחשבים אותו רק על ידי האש. כמה זמן זה צריך להיות צלוי? האם באמת אפשר לאכול את הדרגה הנמוכה יותר של הצלי, את המדיום או את היותר נמוך, או שחייבים שזה יהיה צלוי לגמרי. לדוגמה בכבד, הרבה חושבים שזה צריך לצרוף לגמרי, זאת אומרת יבש כמו נעל, אי אפשר לאכול את זה בכלל. עד כמה אני צריך לצלות כדי שזה יהיה באמת מותר? בבלח, אז אמרנו, אתה שם חצי שעה, 18 דקות לפי הרמב"ם, תרומת הדשן אומר שעה וזה וזהו. ואמרנו שגם אם יהיה דם אחר כך, התורה לא באה בחשבון עם הבריות, כי לא נמדה תורה למערכי השרת, השמנו את זה לחלב, שזה שני דברים שאין בהם אפשרות, אתה עושה את הפעולה, התורה ציפתה לך לעשות פעולה, עשית, זהו, מכאן ואילך, מה שיש שם זה לא דם, זה מועל. לא, זה לא נעשה, אבל פה איך אני יודע? הרבה פעמים אחרי צלי, מי שעושה כבד או בשר אחר, הוא יראה אחר כך משהו אדום, הוא ישים את זה על הצלחת, תצא לו כזה משהו אדום. זה דם, זה לא דם. אז כאן בזה נלך לכל ראשונים. הרן אומר שמספיק שזה יתבשל מאכל בן דורסל. זאת אומרת, מאכל בן דורסל יש מחלוקת גם בין הראשונים, רש"י והרמב״ם, האם זה חצי בישול או שליש בישול. רש"י אומר שזה שליש בישול, והרמב"ם אומר שזה חצי בישול. חצי בישול גם כן, מה זה בדיוק אומר? זה גם קצת בעייתי, אבל זו ההגדרה שלהם. מאכל בנדורפאי, לומדים את זה גם בשבת, בקשר לבישול אחרי בישול, שאחרי מאכל בנדורפאי אין כבר בישול, זה חלק בשיטות הראשונים, אבל לפחות אין את הגזרה של השעיה בערב שבת. עכשיו מי שהיה בתוכנית שנה שעברה יודע, מי שלא פה, לא יודע אם כולם יודעים בכל אופן. אז זה אפשרות אחת. הרשב"א קצת מחמיר יותר, הוא אומר שזה צריך להיות ראוי לאכילה לרוב בני האדם. מאכל בנדורפאי הוא ראוי לאכילה, מי זה בנדורפאי הזה? דרוסאי הזה היה גנב, שהוא היה ממהר לעשות את הדברים, לא רוצה שיתפסו אותו, אז הוא היה אוכל מהר, היה מבשל ככה חצי בישול כזה או שליש בישול ואוכל. אבל לא כל בני אדם אוכלים ככה, רוב בני אדם רוצים שהאוכל יהיה מבשל כמו שצריך. אז זה מה שאומר הרשב"א. הרשב"א אומר שצריך שזה יהיה לרוב בני האדם, לא רק למי שממהר או למי שגנב, אני לא יודע. שעה זה באמת סיבה יותר להחמיר, שזה יהיה צלוי יותר טוב. הגאות של הרדורה אומר שכיוון שהנשים לא בקיאות, בעבר הן היו אלה שמבשלות וכנראה גם צולות על האש, אז הוא אומר שכיוון שהן לא בקיאות, מה זה בדיוק רוב בני אדם, מה זה בדיוק חצי בישול, שליש בישול וכדומה, הוא אומר זה צריך להיות יבש מבחוץ, זה הסימן שלו. אם זה יהיה יבש מבחוץ, לא מעניין אותי מה קורה בפנים. במצב הזה אני סבור שגם בפנים זה בסדר, אבל הסימן שלך זה תיקח שזה יהיה יבש מבחוץ. זה דעת ההגאות של הרדורה. אז זה הדבר השלישי. עכשיו, מה אנחנו לוקחים מבין כל ההגדרות האלה למעשה? הרמ"א, שהוא פוסק, פוסק כך. ואומר שזה חצי צליעה. כלומר, זה חצי או שליש. הוא מחמיר כמו הרמב"ם שזה חצי צליעה. וזה מה שהוא פוסק. אז זה מה שהוא פוסק. יש עוד אחרונים אחרים שפוסקו אחרת. הדוגמה, מהרש"ל אומר כמו הרשב"א, השארידורה אומר שצריך, סליחה, לא השארידורה, מי זה? התז. התז אומר שכדי לצאת את זה חובת כל הדעות, עדיף לקחת את זה, שזה כנראה הדעה הכי מחמירה. בכל אופן, יש פה שלוש דעות. כפי שאמרנו, הרמ"א פוסק את הדעה הכי מקילה לאור הנקודה הזאת. כף החיים אומר שלכתחילה עדיף לצלות כל צורכו, ובדיעבד גם צליעה של חצי צליעה היא בסדר. אז שוב, כאן באמת צריך יהיה לבחון במסר שהוא לא מוכשר מקודם על ידי מליחה, שצריך לדאוג שהצליעה היא באמת תהיה צליעה שראויה לרוב בני האדם. אבל כיוון שזה באמת שלוש דרגות שכנראה קיימות במסעדה, אז כנראה שרוב בני אדם כבר יכולים לאכול את זה גם בדרגה המינימלית ביותר. אלא פשוט, זה עניין של טעם, כמה אדם אוהב את זה יותר עסיסי, יותר יבש וכדומה. אז יכול להיות שגם לפי ההגדרה הזאת זה יענה על ההגדרה של רוב בני האדם, זה מה שצריך לבדוק. אבל מה שכן, הרבה פעמים יש פה, אני אומר, לחץ הלכתי, שכאילו זה אולי לא מספיק, לא מספיק צלוי, לא מספיק מוכשר, ואז לא נוכל לאכול את זה. אז אני אומר, צריך לדעת שיש בזה מחלוקת והיא לא, לא חלוטה. זאת אומרת, יש פה באמת מחלוקת פוסקים בעצמה מה להכריע במבחינת רמת הבישול. כן. השולחן ערוך, הוא לא כתב את הדעה שלו בעניין הזה. זאת אומרת, לא מופיע אצלו במפורש את שיעור הצליעה. כנראה מניחים שהוא סובר כמו הרמ"א. זאת אומרת, שאין לו, שהרמ"א לא חלק עליו, הוא רק השלים אותו. טוב. עוד דבר אחרון שיש לנו פה, זה האם צריך להדיח הדחה בפרייטה. זה דבר מאוד מאוד בעייתי. כי נגיד אדם אחרי שהוא צולט, צריך גם לשטוף את הבשר. או לשטוף את הכבד. חשבו על זה שאם אתם צריכים לאכול משהו, רגע לשטוף אותו, איזה טעם יש לו? כבר אין לו כל כך הרבה טעם. במיוחד שאתה שם תבלינים או משהו כזה, אז כבר זה חסר טעם, זה לא... אז האגור כותב שאחרי שצולים את הבשר, כיוון שחלק מהאדם יוצא החוצה, אמנם הוא נשרף, צריך להדיח אותו מהאדם שנמצא גם מבחוץ, ורק אחר כך לאכול. בדיעבד הוא אומר שמותר יהיה להשתמש בו גם בלי להדיח. מה מסבירים מה הסברה? בזה איסור בעדר אומר, לא כי יש בזה איסור, אדם מבחוץ הוא לא באמת דם. הוא כבר מועל, אבל מה הוא אומר? אם אתה תשים את זה אחר כך על הצלחת, או תשים את זה בתבשיל, אז... מה שיש בחוץ, עוד יש כזה מין שארית כזו דומה לאדום, ואז זה יצווה לך את כל התבשיל באדום. ואם זה יצווה, יש פה בעיה של מרית עין. זה הטענה שלו. ולכן הוא אומר, כל זה נכון רק אם אתה רוצה לבשל. אם אתה לא רוצה לבשל אחרי הצליעה הזאת, אלא יכול איזה צלוי, אז אין בזה איסור. כן, זה חילוק שכבר ראינו אותו כמה פעמים. כאן האיסור ויתר אומר את אותו עניין. הוא אומר, אם אתה לא מתכוון לבשל אחר כך את הכבד הזה או את הבשר הזה, אתה רוצה לאכול אותו ככה, אז לא צריך לחשוש לצבעוניות האדומה הזאת שנמצאת. ולכן אפשר להקל בזה כשלא מבשלים. אם כן רוצים לבשל, אז מספיק הדחה פעם אחת. מה עושה בפועל? הרמה פוסק כמו האגור, שצריך לשטוף גם אפילו שאתה לא מתכוון לבשל. גם אם אתה לא מתכוון, צריך לשטוף. עכשיו, מה עושים עם מה ששאלתי קודם? הרי לכאורה, אם אדם צולה משהו, עכשיו לתת לו, להגיד לו, לך תשטוף את זה אחר כך, זה קצת לא פרקטי. זאת אומרת, מה הוא יעשה עם זה עכשיו? אז התשובה היא שאפשר לעשות דבר כזה. כיוון שאמרנו שאפשר לצלות, נגיד חצי צליעה, אז אפשר לסמוך פה על הדעה הזאת שתצלח חצי צליעה, תשטוף, ואז תמשיך לצלות. ככה אתה פותר את הבעיה שזה עדיין יש לזה את הטעם הטוב של הצליעה. כמובן, הכל שזה את הרמה שחנוך לא פסק שצריך לשטוף בכלל בהקשר הזה, אבל לדעת הרמה שצריך לשטוף, וגם אם אתה לא מתכוון לבשל, אז אפשר לעשות חצי צליעה, ואז אתה כבר יוצא את החובת חלק מהשיטות שצלוי, מדיח, ואז אחר כך אתה צולה, אתה כבר לא צריך לשטוף, כי יוצא את החובה, וכאילו עשית את מה שצריך היה לעשות, כי עיקר אדם שעוד היה נפלט איכשהו, אז תשתפת אותו. עכשיו, מה שעוד יצא על ידי הצליעה האחרונה, אז רוב הסיכויים שלא יצא כלום, ואם יצא, אז זה לא נתקנה התקנה. בסדר, אז זה הדרך של לפתור את הבעיה הזאת של ההדחה אחרי צליעה. מישהו יצא לו פעם לראות איך קצולים כבד, איך קצולים בשר? לא עשיתם על האש קצת עם החבר'ה או משהו בבית? טוב. אז מי שיצא לו לראות, אז מבין קצת מה אני מדבר. בכל אופן, אז זה העניין. ארבעת השלבים הללו, ואמרנו שיש את השטיפה שנדרשת לפי שיטת הרמה, אז אפשר למצוא את הפתרון, באמת לצלות חצי צליעה, ואחר כך לשטוף, ואז לפתור את הבעיה של הטריות או הטעם של הבשר. טוב, זה הדין הבסיסי, כמו שאמרנו, זה קיים במצבים שבהם רוצים, בדרך כלל במסעדות יוקרתיות, אני חושב שהבשר הוא לא מוכשר, ואז צריך באמת לשים לב לעניין הזה שזה נעשה באופן ראוי. אז בדרך כלל סומכים על המשגיח כשרות, אבל אם אתם תהיו המשגיח הכשרות, אז זה בעצם מה שאתם צריכים לשים לב. זה דבר אחד. עכשיו, יש מצבים שבהם אין לנו אפשרות ללכת בכלל. עד עכשיו דיברנו על באופן כללי, על בשר רגיל. אבל יש בשר מסוים שאותו אי אפשר להדיח, אי אפשר להכשיר בכלל ידי מליחה. כן, אתם יודעים מה? רגע נקדים עוד משהו אחד לגבי הצליעה. דיברנו על זה שאחרי שצולים, מה עושים עם המנדל? נגיד אני רוצה לעשות כבד, או אני רוצה לעשות בשר לא מוכשר. עכשיו אני יכול אחר כך לעשות בשר שהוא כן מוכשר, או בשר, או תוך כדי אפילו. האם יש אפשרות לעשות את זה ביחד, או שאני צריך להפריד את הכל, להכשיר את הכל מחדש וכו'. כאן יש בזה מחלוקת ראשונים, האם השיפוד נאסר, הרשת, כל הדברים הללו. כן, זה הדיון החמישי פה, זה הסכין, או השיפוד, או מה קורה עם כל הדברים האלה. אז ככה, הסמג אומר שאסור לחתוך סכין בצלי שהוא עדיין אצל האש, אם הוא לא צלוי כל צורכות. זאת אומרת, אם אתה פה באמצע, אז אסור לך לדחוף את המזלג, לראות רגע זה רך או לא רך. אם אתה תבדוק אם זה רך עם מזלג, אתה תטריף את המזלג, המזלג יבלע דם אסור, ואז יאסר לך המזלג, לא תוכל להשתמש בו. ככה אומר הסמג. ואוסר, גם למרות שזה תוך כדי הצליעה, הוא אוסר את המזלג, הוא טוען שהוא יבלע איסור. זו שיטה אחת. שיטה שנייה זה שיטת הרשב"א, שאומר שכל האיסור הוא קיים דווקא אחרי שהוא גמר כבר לפלוט. זאת אומרת, אם מה שקורה הרי בזמן שהאש עובד, בזמן שזה נמצא על האש, אז הוא פולט את הדם, והאש מושכת אותו. כן? האש מושכת את הדם החוצה. עכשיו, נשאלת השאלה, הוא מדבר על השיפוד, לא על מזלג שאתה דוחף. השיפוד, האם הוא נאסר בזמן הזה או לא? אומר הרשב"א לו, כל זמן שהאש, הבשר תרוד לפלוט, פולט החוצה, זה אש שורפת, והוא לא מבליח חזרה בשיפוד. זה ההנחה שלו. אבל ברגע שזה כבר נהיה צלוי, אז צריך צריך פה להוציא מהר את הבשר מהשיפוד, שהוא לא יחזור ויעשר. זאת אומרת שהדם שנותר עכשיו הוא כבר לא חוזר ונפלא, אז יכול להיות שהוא יבלע חזרה בשיפוד, ולכן אנחנו אוסרים גם אם זה עוד על האש להשאיר את זה על השיפוד. זה חומרה שנייה שקיימת פה. זאת אומרת, לא רק לדחוף גורם חיצוני אחר כמו מזלג או סכין, אלא גם השיפוד עצמו יכול להיעשר אם זה עבר כבר זמן הבישול עצמו. הראש...
בכמה עבר?
מה זה? מיד ברגע שזה סיים, נגיד, יכול להיות שפה זה יהיה תלוי בזה, שנגיד אחרי בלדור פייד, אז זה כבר גמר כאילו לפלוט, אז עכשיו זה יכול לחזור ולבלוע. זה הטענה שלו.
כמה זמן אחרי זה?
לא, זה יהיה מיד, כאילו מיד ברגע שזה אתה צריך לא להוציא את השיפוד, לשים אותו על סיר, חכות שזה יתקרר, מיד אחר כך תוציא את הבשר מהשיפוד. כן, כי השיפוד כאילו נאסר, אז שהשיפוד לא יבליע חזרה בבשר. אבל השיפוד בכל אופן נאסר, זה הטענה שלו. השיפוד נאסר בכל מקרה, כדי לא לאסור את הבשר, תוריד מהר את הבשר החוצה, כדי שמה שבלוע בתוך השיפוד לא יעבור לבשר. הראש אומר ששני הדברים מותרים, גם הסכין וגם השיפוד. שוב, זו אותו דעה עקרונית שיש לנו כשיש לנו אש. אומר הראש, האש הזאת היא לא נותנת לדם להיבלע בשום מצב. הטבע של האש זה למשוך אותה, למשוך את הדם מכל מקום שהוא, גם מתוך השיפוד, גם מתוך הבשר, והיא שולטת בהכל, וממילא הכל עובר דרך האש והיא צורפת את זה. אז אין פה אפשרות לומר שהבשר פולט החוץ על האש, פולט גם לשיפוד, השיפוד נאסר, ואחר כך הוא יחזור ויפליט לתוך הבשר, לא. הוא בולע את הכל, והשיפוד בכלל לא מצליח להיעשר, כך לפי טענתו של הראש. עוד הוא מצרף שזה דם מבושל, ודם מבושל הוא מדרבנן, לשיטתו. ולכן ממילא הוא אומר, אין מה לחשוש כאן בכלל, וכל הדברים הללו הם מותרים. מה שאומר השולחן ערוך זה מביא את כל הדעות, הוא כותב שהמנהג הוא כמו הראש, שבאמת אנחנו לא חוששים לזה. לא צריך להסיר מהר את הבשר, לא צריך לחשוש לעניין הזה שמיד תוציא את הבשר מהשיפוד, וגם לא צריך להכשיר אחר כך את הסכינים או את השיפודים, הכל מותר, כי ברגע שזה על האש, האש שורפת בצורה כזאת, שאנחנו לא צריכים לחשוש שמה משהו נשאר או משהו נבלע וכו'. כף החיים מסביר שהשולחן ערוך אומר את זה אפילו לכתחילה. זאת אומרת שאפילו לכתחילה ככה אפשר לנהוג, לא צריך לחשוש לזה. הרמה אומר שלכתחילה זה לא טוב, אבל בדיעבד זה מותר. למה אני אומר את זה? כי כאן לדוגמה זה אחד מהדברים שהרב משה כץ אומר צריך להיזהר בהם וכולי. זה נכון, אבל כיוון שבדיעבד זה מותר, אז במקומות כאלה הבשר לא נאסר, הכלים לא נאסרו. לכתחילה מי שמבשל לא עושה את זה כדין, אם הוא לא נוהג בחומרות עליו. אבל בפועל הראשונים כן אימצו לעצמם את שיטת הראש עם חשש לשאר השיטות, אבל בעצם אימצו את שיטת הראש שזה מותר בסופו של דבר ולא נאסר, לא הבשר ולא השיפוד. מה שכן, מה מסבירים, מה ההיגיון בזה בצורה קצת שונה מהראש? אומרים דבר כזה, בעצם כיוון שאנחנו לא באמת צולים רק בין דור סי, אז אומרים דבר כזה, השיפוד נניח בלה עד באחר בין דור סי, הוא בלה מהבשר, וכיוון שרק אתה ממשיך לצלות, אז תוך כדי זה גם עובר השיפוד ליבון. זאת אומרת, אז כבר לא נפלט יותר דם, הדם מפסיק באמצע, בחצי הצליעה כבר נעלם לנו הדם מתוך הבשר, ואז האש שולטת בבשר ובשיפוד בו זמנית, וכאילו הוא עובר ליבון. זה בעצם הטענה, ולכן לא צריך להכשיר כל פעם את השיפודים, כי בעצם אחרי חצי צליעה כבר נגמר הדם מלפלוט, ומי אתה והלאה, האש היא רק מלבנת לנו את השיפוד, והיא מכשירה לנו. אז יש פה בעצם, תוך כדי הצליעה, יש כבר הכשרה של השיפוד, וככה מסביר הקיצור שולחן ערוך, הוא מסביר כך את העניין הזה, יש גם של הרב פפויר, הוא כתב שלושה כרכים על הלכות איסור ויתר, וככה הוא מבאר את הסברה למה אפשר להקל בזה, זאת אומרת למה אפשר לסמוך על השיטה הזאת של הראש, שזה לא רק אמירה, האש שורפת את הכל וכו', הוא אומר גם אם נניח שזה כן נאסר, בכל זאת זה עובר ליבון, זה בעצם החידוש שלו, שיש פה אפשרות לראות את זה כאילו אחרי חצי צליעה כבר אדם נעלם וממילא זה עובר ליבון, כן. כן, אז לא, אז פה מקילים בגלל שזה שוב, זה דם מבושל, זה דרבנן, אז לכן זה יהיה דומה כמו לדוגמה שהקלנו בטרבלה וחמץ ודברים כאלה שאפשר לסמוך גם על ליבון קל. כן. חוץ מזה שהם אומרים שזה נהיה אדום, תוך כדי שזה על האש, השיפוד מאוד מאוד מתחמם. זאת אומרת, ניצוצות כמעט לא תראה היום אף פעם, אבל אדום כן תראה וזה מסתפקים בזה. זה לגבי שיפוד. יש אומרים שברשת כבד, מי שיצר זה משהו מאוד מאוד כזה רך, וזה אי אפשר לעשות בשיפוד, אז עושים את זה לגבי רשת. אז אומרים, רשת זה עוד יותר קל. למה? כי רשת היא, זה לא תחוב, יש שם הרבה יותר רווחים, אז זה עוד יותר סברה לומר שהדבר הזה הוא נצלה, הוא מתלבן תוך כדי, שהרשת מתלבנת תוך כדי הצליעה, ולכן זה פחות בעיה. האם באמת צריך להשאיר את הבשר על השיפוד, אפשר להשאיר את הבשר על השיפוד או שצריך להוציא אותו מיד? אז אמרנו, הרי ודחמיר בזה. השולחן ערוך הביא אותו, אבל כתב שהמנהג להקל בזה, וגם פה הרמה שוב, כתב לכתחילה, צריך להוציא את זה מיד, ובדיעבד זה מותר. אז שוב, מה יש לנו כאן? זה העניין של, כשאנחנו מדברים על צליעה, אז מה שבעצם אתם צריכים לדעת בפועל מה לעשות, זה לשים מלח לפי שיטת הרמה קצת, להדיח לפני כן את הבשר מהאדם שבחוץ, זה סתם כדאי בכל מקרה להדיח. אחר כך אתה שם קצת מלח, לפי שיטת השולחן ערוך אין צורך, יש צורך מיד להניח את זה על הצלי, לא להמתין עם המלח שזה, לא יודע, יבלע או משהו כזה, אלא פשוט להניח אותו מיד על הצלי, לחכות זמן שזה או מתייבש כלפי חוץ אם רוצים להחמיר, או אפילו חצי צליעה לפי חלק מהשיטות, שיטת הרמה, ואז לפי שיטת הרמה צריך לשטוף, לפי דעת השולחן ערוך אין צורך לשטוף, ולהמשיך את הצלי אחר כך לפי שיטת הרמה. שוב, לגבי השילים וכדומה, אז אפשר לסמוך על חלק ניכר מהשיטות שאומרים שלא צריכים להכשיר את השיפודים ואת הרשתות, אבל מי שרוצה להחמיר, אז שוב, אז פשוט צולים, משאירים שיפודים שהם רק לבשר שהוא לא מוכשר, ולא משתמשים בהם פשוט לבשר מוכשר. פשוט להשאיר שני שיפודים אחרים, או לעשות את זה בחד פעמי או משהו כזה, זה גם אפשרות. זהו, זה מהבחינה הזאת. עוד משהו שיש לנו פה, זהו, כן? זה לגבי כל הסיפור של הצליעה באופן כללי. עכשיו, יש לנו עוד שלושה מקרים אמרנו שהם פרטיים, כבד, לב, ומקרה נוסף שאסור למלוח אותו מסיבה נוספת של הגאונים. טוב, אז בואו נראה מה נעשה עם זה. בסדר, אז יש לנו עוד שלושה מקרים, נדבר עליהם. אז ככה, המקרה הראשון זה בשר ששעה שלושה ימים. זה מושג, חומרת הגאונים, מה שנקרא בהלכות מליחה, בשר ששעה שלושה ימים בלי מליחה. עכשיו דיברנו על זה שיש מלח, שיש בשר בפנים, שיש דם בפנים, והוא לא פרט, ואני צריך לשים מלח כדי להוציא את הדם. מה קורה במצב שבו בשר שעה שלושה ימים בלי מליחה, אומר, מרגע השחיטה כמובן, אומרים הגאונים, ברגע שזה שעה שלושה ימים בלי מליחה, אז אני אומר שהדם בפנים מתייבש, והוא לא יכול לצאת יותר על ידי מליחה. פה אתה חייב צליע. זאת אומרת, במצב כזה, כמו שדיברנו לדוגמה במצב שבו, במצב שבו מלאכת בלי הדחה ראשונה, אז אמרנו שיכול להיות שיש שיטות שאומרות שצליעה יכולה להצליח כן להוציא את הדם הזה. גם פה, הדם הזה התייבש כבר בפנים. טענת הגאונים, המלח לא מספיק חזק בשביל להוציא אותו, אתה צריך להביא צליעה, ואז זה יועיל. כן? אבל מעבר לזה, אומרים, יש פה חומרה, שגם צלית, זה לא יועיל אחר כך לבשל. זאת אומרת, הצליעה נדרשת בשביל לאכול את זה חם, ולא סתם לאכול את זה קר. אם תאכל את זה קר, אז אין בעיה, פשוט תשטוף. אבל כמה שאתה רוצה לאכול את זה חם, אז אתה יכול לאכול את זה רק על ידי צליעה. אבל לבשל, אסור. למה? שוב, אנחנו חוששים שהם החלק מהאדם לא הצליח לצאת עם הצליעה, ויסתובב שם בפנים. לכן לא מתירים לבשל. ככה פוסק השולחן ערוך כמו הגאונים, להתיר את זה בצליעה, אבל לאסור בישול אחר כך. יתר על כן, אומר הרמ"א, שאנחנו לא מתירים להשאיר בשר לא מוכשר יותר משלושה ימים בלי מליחה, כי חוששים שהם האדם יבשל את זה. וזו הסיבה שבכל הרשתות, אין, המקומות, בעלי הכשרות, לא יספקו בשר לא מוכשר. כי זה בעייתי, איך תשמור אותה? אתה צריך מיד, תרי שהוא יהיה, מיד סמוך לשחיטה, לבשל, לצלות אותו, או לבשל אותו. אם אתה תחכה יותר משלושה ימים, אז תהיה בעיה. גם היום, לדוגמה, עופות קרים וכדומה, זה לשלושה ימים. שבעניין של השלושה ימים הוא כנראה משהו גם פיזי, זה פיזיולוגי, לא זה הגדרה הלכתית, יש פה באמת הגדרה מציאותית שאדם מתייבש, כנראה קוראים עוד כל מיני תהליכים, זה דיוני, זה בכל זאת בשר חי, משהו חי, שאחרי שלושה ימים יכול לקרות לו משהו. כמובן שבימינו, אם זה לא בקירור, זה בכלל בעייתי. אז לכן, זה כמעט לא מצוי שתראו בשר לא מוכשר. כמו שאמרנו, אולי מסעדות שמקבלות ישירות מבית המטבחיים, אז באותו יום הן מקבלות, הן יכולות לצלות לך. אבל הן לא יכולות להחזיק את זה אצלם יותר מדי זמן. אבל מאיר הפתחי תשובה שנגיד בכבד או בדבר שהוא חייב צליה, פה אין בעיה להשאיר את זה אצלך ואין חשש שמה תבשל, כי ממילא אי אפשר לבשל את זה, חייבים לצלות. אז לכן אין עם זה בעיה. זאת אומרת, כל הבעיה קיימת בבשר ששעה שלושה ימים שלא תשמור את זה אצלך, זה שמה תבוא לבשל את זה ולא לצלות. אבל כבד או דברים כאלה שמחייבים צליה, בזה אין בעיה. לכן אני מאיר את זה, כי זה שוב, זה גם שאלה ששואלים מה נעשה, אבל איך ניקח כבד, נשמור אותו בבית וכו'. מה קורה בימינו לגבי בשר כפו? כן? בשר כפו, האם זה נקרא שהוא שעה שלושה ימים או לא שעה שלושה ימים? אני אמרתי לכם שמבחינה מציאותית אין אפשרות לחכות עם בשר הלא מוכשר, כי זה נתקע אותי שלושה ימים ולא יותר. אבל הבשר שיש לנו ברשתות, הוא נמצא לפעמים שבועות או חודשים בשביל הפריזה. אף אחד לא גומרים את כל הבשר שלושה ימים מהרגע שהוא נשחט. לא את כל הבשר ולא את כל העופות. ודאי שיש בשר שנשחט גם לפני חודש ולפני חודשיים ואתם אוכלים אותו היום. אז איך זה קורה? הרי ואנחנו מבשלים אותו ולא צולים אותו. אז לכאורה מה שסומכים פה זה אם הוא מוכשר, אם מלכו אותו, אז אין בעיה. אבל אם לא מלכו אותו, אז כאן, האם בשר כפו יועיל לחכות בו יותר משלושה ימים? אז פה יש שאמרו ש... ויש אמרו שלא. יש אמרו שהוא אסור, שאמרו שהוא דומה כמו לבשר ששעה שלושה ימים בלי מליחה, והם אמרו ממה נפשך. כי מה זה כפו? אם זה קרח, אז קרח צריך לבחון אותו משני צדדים. אם זה מים, אז דבר שנמצא בתוך מים יותר מ-24 שעות, מה קורה לו? הוא כבוש. ואם הוא כבוש, אז לא, זה לא טוב, כי אז יוצא שיש פה דם כבוש. ממילא אי אפשר דם כבוש להוציא אלא על ידי צביע. ואם תגיד שקרח זה לא נחשב מים, אז ממילא זה בשר ששעה שלושה ימים בלי מליחה. אז לכן הם אומרים, ממה נפשך, אם זה כפו, אין אפשרות לעשות עם זה כלום, אלא לצלות את זה. זאת אומרת, כפו לא פותר את הבעיה. זה טענת חלק מהאחרונים, ביניהם פרימיגדים, והבאר היטב, הם טוענים שזה לא עוזר, כי ממה נפשך קרח, גם אם תגדיר אותו כמים, גם אם תגדיר אותו לא כמים, אז זה לא מועיל. זו שיטה אחת. שיטת אורך השולחן היא שלא. שיטת אורך השולחן אומר, כן, אפשר למלוח את זה, לא חייבים לצלות את זה. הטעם שלו היא שזה שונה. לא מדובר פה בבשר שנמצא בתוך קרח. הוא אומר שבשר כפו, זה הבשר עצמו כפה. זאת אומרת, זה לא נמצא בתוך מעטפת בהכרח של קרח או מים. גם אם זה נמצא, זה לא המשמעות של מה שיש לנו פה, אלא הוא אומר, כשאתה תפשיר אותו, אתה תראה אותו כאילו עכשיו נשחט. זאת אומרת, הוא נשאר בחיות שלו בדיוק באותה מידה. אדם לא מתייבש, הרי כל הטענה של השלושה ימים זה שאדם מתייבש. הוא אומר, אם אתה תפשיר את זה, זה נקרש. יש הבדל בנקרש למתייבש. במתייבש קורה איזשהו תהליך כימי בתוך אדם. בנקרש, גם בנקרש, אבל הכוונה היא בנקפה, אז לא קורה, כאילו זה רק תהליך, מה שנקרא הבדל בין... קיצור, בין כימיה לביולוגיה, זה קורה משהו אחר שהוא שינוי מצב צבירה, אבל לא קורה איזשהו תהליך כימי בפנים של חמצון, או אני לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה, שקורה בתוך אדם כשהוא מתייבש. ולכן הוא אומר, זה בעצם נשאר באותה חיות. אם נשאר באותה חיות, אז המלח יכול לפעול עליו גם אחרי 20 יום וגם אחרי חודש או חודשיים, כי ההקפאה לא גרמה לאיבוש של אדם, אלא היא גרמה לשינוי מצב צבירה בלבד. זה טענתו של אורך השולחן, ולכן הוא אומר שמלח שהוא כפו, מלח. בשר שהוא הוקפא, מותר אחר כך לבשל אותו ולא חייבים לצלות אותו. שוב, אני מזכיר, כל מה שאנחנו מדברים זה בבשר שלא נמלח בכלל. ולכן כל הבשר הכפו שיש לנו ברשתות, אז הוא לא קשור למחלוקת הזאת. כי כל הבשר שיש לנו ברשתות הוא מלוח, הוא נמלח כבר, הוא נמלח מיד. מיד ששוחטים אותו, אוטומטית הוא עובר להכשרה. בשר שלא הוכשר, אם הוא כפו, הוא נכנס למחלוקת הזאת. זאת אומרת, אם אתם רואים במקפיא של הסופרמרקט, כתוב לא מוכשר, יש כשר, יש חלק ויש לא מוכשר. הלא מוכשר הזה הוא שנוי במחלוקת פה, האם אני אחר כך יכול לבשל אותו, אני חייב לצלות אותו. בסדר? לפי השיטות שאומרות שזה כמו בשר ששעה שלושה ימים, חייבים יהיו לצלות אותו. לפי השיטות שאומרות שזה לא, זה לא דומה, כי הקפאה זה משהו אחר שהוא לא זה ולא זה, אז אפשר גם יהיה לבשל אותו, למלוח אותו בלי בעיה. בסדר, זה לגבי החומרה הזאת של בשר ששעה שלושה ימים, זה המקרה הראשון שמחייב צליה ואי אפשר לבשל אותו. גם אחרי הצליעה אי אפשר לבשל. מקרה השני שהוא קצת יותר מורכב זה הכבד. כבד, וזה מה שאמרתי שזה בעצם עיקר הנושא של הצליעה בימינו, כי כפי שאמרנו רוב הדברים אנחנו מולכים וזהו, ואחר כך מבשלים או צולים, זה כבר לא מעניין ועושים, אבל זה כבר עובר מליחה. כבד לא עובר מליחה, כי כפי שאמרנו המלח לא מצליח להוציא אותו. אז רק אני אקדים קודם כל, מה זה כבד? אתם יודעים מה התפקיד שלו בגוף הבהמה? מה קורה שם בדיוק? כבד זה מקום שכל אדם זורם אליו, כן, מהחדר התחתון של הלב, מהחדר התחתון זה יורד כדי ללב, ושם הוא מתנקה, אחר כך הוא חוזר, עובר דרך הריאות מתחמצן, ועובר לשאר הגוף. זאת אומרת, הכבד הוא, זה מקום שכולו דם בעצם. זה האיבר הזה הוא כולו דם, יותר אפילו מלב, וכיוון שהוא כולו ספוג בדם, אז זו הסיבה באמת שמליחה פחות יעילה, כי זה לא בשר עם דם, זה דם. וכיוון שזה דם, אז בסדר, יש פה עוד חומר אחר, כי עובדה שאחרי שאתה מוציא את כל הדם כביכול בצליעה, אז נשאר לך משהו לאכול. אז בכל אופן, מליחה היא לא כל כך יעילה כלפיו. מה שכן דבר מעניין זה שהגמרא בחולין אומרת שכל דבר אסור. כשהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, הוא ברא כנגדו דבר מותר. הגמרא בחולין כ"ט עמוד ב', והיא אומרת איסור דם. מה בראת הקדוש ברוך הוא דבר מותר כנגד איסור דם? היא אומרת זה כבד. זה שהוא יתיר לנו את הכבד, זה דבר שהוא בעצם אמר לנו, הנה, תחו את הדם, אבל בצורה של דבר יקר. מה שזה בסדר, יש בזה רעיון מאוד עמוק בגמרא הזאת, שבעצם כל דבר אסור הוא לא אסור לגמרי, אלא תלוי באיזשהו תיקון של האדם, ואז יש אפשרות כבר להשתמש בו. כן, אין דבר שהוא אסור לחלוטין, כי כל דבר שנברא על ידי הקדוש ברוך הוא צריך להיות לו איזשהו שימוש, מבחינה זו או אחרת, רק השאלה היא באמת באדם איך שהוא משתמש בזה. אבל אם כך, אז יוצא שכבד, התירה אותו תורה. איך היא התירה אותו? התירה אותו ככה, התירה אותו על ידי צליעה, התירה אותו במה? כן, הדוגמה לבשר בחלב. אתם יודעים מה הגמרא אומרת? מה הקדוש ברוך הוא ברא שיש לו טעם של בשר וחלב ומותר לאכול אותו? הגמרא בחולין בקופתית מדברת על הטין. הטין של פרה יש בו גם בשר וגם חלב. זה הדוגמה. יש שם עוד כמה דברים. חזיר ועוד כמה דברים שמה הקדוש ברוך הוא נתן. כן? את הדברים הכי כאילו קשים, אסורים, הגמרא אומרת, אבל יש להם דבר יותר כנגדם. אז אמרתי, לגבי דם, הגמרא מביאה כבד. רש"י אומר שלמרות שטעמו הוא טעם של דם, זה מותר באכילה. זה מה שרש"י אומר, לומד את זה מהגמרא הזאת. מצד שני, התוספות אומר, ואז יוצא שדם אסור רק מדרבנן, דם של כבד. לומד את התוספות אומר שזה אסור מהתורה. אז במה הם נחלקו, האם דם כבד הוא מותר או לא? לכאורה יש פה גמרא. הגמרא הזאת היא, בסדר, תגידו, אגדת, לא אגדת, יש אומרים שזה ממש הלכה למשה מסיני, שדם כבד אותה. אז באיזה מקרה זה אותה? למה זה לדעה אחת אומר שזה דאורייתא, לדעה שנייה אומר שזה דרבנן? אז כאן, בהסברה של המחלוקת הזאת, אומרים כך. דם שנאסר באכילה זה דם שנשפך. דם שהוא נוזלי. כן? דם שהוא נוזלי כמו מים, הוא זה שנאסר באכילה מהתורה. עכשיו, אומר התוספות, שאומר שזה מדאורייתא, דם הכבד יש פה שני סוגים. יש דם קרוש בפנים, ויש דם שהוא כאילו חיצוני, והוא זה שנשפך. מה שהתיר התורה את הדם של הכבד, כוונה לדם הקרוש. אבל זה עדיין לא מתיר לי את הדם החיצוני, הנוזלי, שיש, שנשפך כמיים. אותו התורה לא התירה. לא יעלה על הדעת שהתורה התירה דבר כזה. יש פה שני סוגים. מה שהוא קרוש ויבש, הוא לא נשפך כמיים, הוא לא דומה לדם, אלא כמו בשר, רק בצורה של דם. אז הוא הותר. באמת, מקרה מיוחד. וכל שאר הדם הוא מהתורה, ולכן חייב לעבור הכשר מהתורה, לא רק מדרבנן, כי אם תאכל את הדם הזה, הוא יהיה איסור מהתורה. לעומת זאת רש"י, או איסור ויתר שם, שאומרים שזה דרבנן, הם סבורים שדם הכבד כולו דם. כיוון שכולו דם, אז מה התורה אסרה? תורה אסרה דם איברים שלא פרש. עד עכשיו אמרנו, זה היה לנו נתון. שדם שהוא לא פרש הוא מותר, ודם שהוא פרש הוא אסור. מה ההיגיון בזה? מה הסברה בזה שדם דווקא שהוא פרש הוא אסור? כי כל עוד שהוא לא פרש, זה כמו בשר. אני אוכל בשר, אני לא אוכל דם. כי זה בעצם יכול רקמות של בשר שספוגות בדם, אבל אני לא אוכל את הדם. הדם עוד לא הפך להיות אישות נפרדת. הוא לא הפך להיות בעל זהות עצמאית. זה בשר שספוג בדם. אנחנו לא מתייחסים פה לצד הכימי, הביולוגי, שיש פה מולקולות של דם, שיש פה כדוריות דם אדומות ולבנות, וזה המרכיבים של הדבר הזה. אנחנו מסתכלים על זה כזהות. מה אני רואה פה? בשר. הבשר הזה הוא אמנם ספוג בדם, אבל זה עדיין בשם בשר. ברגע שזה פרש, זה יצר שם עצמאי של דם. זאת אומרת, פרש, אז נוצר לי פה נוזל, והנוזל הזה הוא דם, והוא שנאסר לנו על ידי התורה. אומרים, השיטה שאומרת שבכבד זה דרבנן, אומרים, גם כשזה ספוג בפנים זה דם. זאת אומרת, זה לא היה בשר והפך להיות דם, אלא הכבד כולו הוא דם, הוא דם בהגדרה שלו, וממילא גם אחרי שהוא נוזל, הוא נשאר אותו דבר. אין פה שינוי בין בשר לדם, אלא הוא דם כל הזמן. ואם התורה אמרה שכבד מותר, אז היא תראה לנו את הדם לגמרי. זה הטענה שלהם. זאת אומרת, הם אומרים, עם כל ההיגיון שדם שפרש אסור כי התחלף פה מבשר לדם, בכבד זה לא קורה. בכבד זה כל הזמן דם. אז אם זה כל הזמן דם, אז תאסור את זה. אומרים, לא, כי הרי את זה התורה יתיר. אם התורה יתיר, אז על מה חל היתר? והיתר הזה הוא כנראה הלכה למשה מסיני לפי הדעה שלהם. אז מילא, יתירה לי את הדם עצמו. יתירה לי את הדבר עצמו של הכבד. בכל שאר הגוף של הזה יש בשר ודם שצבור. פה זה דם בעצמו, ואם התורה התירה, אז היא התירה את זה. כן.
התחלה שבעצם הוא רואה שהדם שקורה,
זה גם לא יהיה את הדרבנן. מה זה? לא, זה הוראית מדרבנן. כל ההכשר שאנחנו נלמד הוא יהיה מדרבנן, לפי התפיסה הזאת. זה לא מיוקרי רשי, זה האיסור ויתר והמרשל. רשי רק אפשר להבין את זה ממנו, אפשר שלא. זאת אומרת, הוא כותב שלמרות שיש לזה דם, למרות שיש לזה טעם של דם, מותר באכילה, זה מה שהוא אומר. אפשר להביא ממנו שזה, אבל האיסור ויתר אומר זה במפורש, שזה דרבנן בלבד. אז שוב, זה בעצם ההבדל. אנחנו בעצם רואים שני סוגי דם בתוך הכבד, או שאנחנו רואים, כבד הוא בהגדרת דם, וממילא, אם משהו התורה התירה, אז היא התירה את הדם, היא לא התירה משהו אחר. תוך כדי זה הרווחנו גם את ההסבר, שמה העניין של דם הדברים שפרש, מה ההבחנה ביניהם. גם בזו, לגבי תולעים, למדנו הנותן טעם לפגם. אז תגידו, תולעים זה מותר. למה זה מותר? זה נותן טעם לפגע. אז למה בכלל התורה אסרה תולעת? אז באמת, חלק מהראשונים אומרים שזה בדיוק מה שהתורה אמרה, שאף על פי שזה נותן טעם לפגע, היא צריכה לאסור את זה, והאיסור של זה הוא להגיד שנותן טעם לפגע, במקרה הזה הוא אסור. זה כאילו מהלך הפוך. פה אמרנו שזה דם, והתורה התירה, אז בהכרח היא התירה את גוף הדם. שם אנחנו אומרים שלמרות שנותן טעם לפגם הוא מותר, בכל זאת, ברגע שהתורה אסרה את תולעים, אז היא אסרה אפילו שזה נותן טעם לפגם. אז אתה לא יכול לבוא אליי בטיעון, זה נותן טעם לפגם, אז אל תאסור את הטעם שנפלט מזה. כי זה בדיוק התורה אסרה. טוב. את היסוד הזה של פרש, יש לנו, בטח למדתם את זה בתולעים, שגם כן, כל זמן שהתולעת היא נמצאת בתוך הפרי, והוא לא על העץ, אז זה לא תולעת. רק שהיא פורשת, אז היא מקבלת את השם שלה כתולעת ונאסרת. כך יש את אותו עיקרון, יש את זהות שלה כתולעת. אותו עיקרון יש לנו גם פה בהיבט הזה של דם, שכל משהו בבשר אני אוכל בשר, כשהוא יוצא אז הוא הופך להיות דם. טוב, אז זה אם הוא דרבנן דאורייתא, זה קודם כל להגיד עד כמה רמת החומרה של הדבר. מה אנחנו בפועל עושים עם הדבר הזה, עם הכבד? כאן יש מורכבות מאוד גדולה בגמרא בחולין, קוף י' א' עמוד א', מה בדיוק צריך לעשות. יש ביטוי אחד שנאמר שם, קורא שתיב הערב וחיתוכו לתחת. זאת אומרת, אתה קורא שתיב הערב ומשאיר את החיתוך כלפי מטה. מה זה אומר לקרוא שתיב הערב וחיתוך למטה, ובאיזה מקרה מדובר? נחלקו בזה הראשונים. זאת אומרת, נחלקו הראשונים שאני רוצה לצלות כבד, האם מדובר בצליאת כבד, בבישול כבד, ומה זה בדיוק הקריאה. זה נראה לי שאנחנו לא נעריך יותר מדי בזה, רק פשוט נאמר את השיטות. הרבה מה להאריך בביאור הסוגיה עצמה, אבל נדבר רק על השיטות עצמן ומה יישא, מה אומרים לעשות. רשי אומר שאם אתה רוצה לבשל את הכבד, כל הגמרא כשאומר שצריך לקרוע שתי בערב ולצלות, זה דווקא אם אתה רוצה לבשל אחר כך. אם אתה רוצה לבשל, אז תקרא שתי בערב, תצלה, ואז אחר כך אתה יכול לבשל. אם אתה רק רוצה לצלות, אז זה לא נאמר. לא ברור אם צריך או לא צריך לפי שיטת רשי, אבל בכל אופן אנחנו רואים ממנו שאם אתה רוצה לבשל, אז אתה חייב לקרוא שתי בערב ולצלות אחר כך. בכל אופן, מליחה, מן דחר שמי. מליחה לא מועילה פה בכלל, כי כמו שאמרנו, זה הכל דם, זה בלתי אפשרי למלוח ואין מה לעשות אחר כך. כאילו, המלח צריך להוציא מהבשר, אבל אם אין פה בשר אלא רק דם, אז מליחה לא יעילה, צריך לשרוף את זה. זה שיטת רשי. שיטת התוספות היא שאם זה בישול אז צריך קריאת שתי וערב, אבל לא חייבים צליה. אפשר קריאת שתי וערב ומליחה או צליה. זאת אומרת, פה מרבנו אותה מחדש לתוספות, שיש אפשרות, אם אתה רוצה לבשל, שאתה לא חייב לצלות, אלא מה כן מתווסף, שלא מספיקה מליחה באלמה, אלא צריך קריאת שתי וערב, שהקריאת שתי וערב היא בעצם גורמת לדם לצאת יותר בקלות. בכל זאת יש איזה משהו בשרי בתוך הכבד, ואז אני יכול למלוח או לצלות. אבל מה הדבר הנוסף? שבצליה הוא אומר שלא צריך בכלל קריאה, מספיק לצלות וזהו. כל הקריאת שתי וערב היא או חומרה במליחה, או חומרה בצליה של לצורך בישול. אבל היא לא חומרה אם אתה רק רוצה לצלות. אם אתה רק רוצה לצלות, תצלה כמו שדיברנו מקודם, שלא צריך שום דבר חוץ מלהניח את זה על האש וזהו. זו השיטה הזאת עושות, והשיטה השלישית זה של בג שהוא מחמיר גם בצליה. זאת אומרת, הבג אומר שצריך קריאת שתי וערב גם בצליה. אז בעצם מה שיצא לנו זה שלרוב הראשונים, אם אתה רוצה בישול, אז אתה צריך קריאת שתי בערב. קריאת שתי בערב, וצליה, אם אתה רוצה לצלות, אז לא צריך, חוץ מהבאג, שאומר שכן. זה מאוד בגלובלי, כן? יש פה הרבה יותר ניואנסים. נראה אם עריף והרמב״ם גם מוסיפים משהו. כן, עוד משהו אחד, זה שלגבי בישול, קריאת שתי וערב, ואז השאלה אם צריך צליה או אפשר גם מליחה. זה רש"י, והרמב"ם גם, וזה רבנו תם. הוא היחיד שמתיר לנו את זה גם על ידי מליחה בקריאת שתי וערב בשביל לבשל אחר. שלא חייבים צליה. אלא אומרים צריך לקרוא שתי וערב ולצלוף, ורק אחר כך לבשל. כן, זה לצורך. אם אני רוצה לבשל אחר כך, או שאני רוצה רק לצלוף. אז מה אני צריך לעשות, זה הדרך איך לעשות. האם אני צריך לקרוע שתי בערב ולצלוף, ורק אחר כך לבשל, או למלוח? ואם זה בצליה, אז השאלה אם אני צריך שתי בערב או לא. מה פוסקים הראשונים בפועל, מה לעשות? אז ככה, אם אתה רוצה לבשל, אז השולחן ערוך אומר שלכתחילה תעשה כמו רש"י. זאת אומרת שתקרא שתי בערב, ואחר כך... אחר כך תצלה את זה, ואז אין לזה שום תקנה במליחה, זו הטענה שלו. אלא רק בדיעבד הוא פוסק כמו רבנו תם. זאת אומרת, זה דעת השולחן ערוך, לכתחילה. זאת אומרת, לכתחילה, מי שרוצה לאכול את הכבד, אז הוא צריך לקרוע שתי וערב. זאת אומרת, לדבר קצת מה זה קריאת שתי וערב, אם אפשר סתם לדקור את זה עם הסכין, או שממש צריך לעשות כזה, אתם יודעים מה זה שתי וערב, כן? כמו מחברת חשבון. ממש לנקב את זה, אני זוכר בזמנו שעשיתי זה, קניתי קצת כבד, אז זה כזה, אתה לא, שוב, זה כל הדברים האלה, לא ברור לך כאילו מה אתה צריך בדיוק לעשות, אתה חותך, אתה לא יודע אם אתה מספיק חתכת, כמה לצלות, כי שוב, דיברנו על זה גם כן, איזה שיעור צליעה צריך להיות לזה, ואיזה צבע זה צריך להיות, כבד אם תצלו אותו יותר מדי, אז הוא יבש, כבר אין לו טעם. אז פה זה באמת הגבולי, שמצד אחד אתה לא רוצה שיהיה בזה איסור דם, אבל מצד שני, אם אתה תצא אותו יותר מדי, יתייבש לך ולא יהיה לך טעים. כן, ובהרבה פעמים אנשים שקונים כבד מוכן, אז זה ככה, זה מגיע יבש מאוד. למה? כי הם חוששים, אולי אתה רוצה לבשל את זה אחר כך. אם אתה רוצה לבשל את זה, אז אני צריך לצלות לך את זה עד הסוף. אז לכן, זה מגיע מאוד יבש. אז זה היתרון בלעשות את זה בבית. ומצד שני, זה מה שאמרנו, הבעייתיות פה זה שלא ברור כאילו עד כמה אתה צריך לצלות את זה. שוב, אם זה נאכל, אז כבר אפילו הרשב"א מקל וזו התייבש בחוץ, זה גם אפשרות שאמרנו עליה שהיא גם כן אינדיקציה טובה לזה שזה מותר. אז רבן השולחן ערוך התיר על ידי זה שאתה תקרא שתי וערב ואז תצלה את זה. דעת הרמה זה ש יותר להקל. זאת אומרת, הוא סובר כמו רבנו תם שבדיעבד אם אתה מלכת, דעת הרמה שאם גם אם לא צלית אלא קראת שתי וערב ומלכת, יש אפשרות להשתמש בכבד הזה. זו דעת הרמה, לסמוך פה על רבנו תם. טוב, סליחה, פור. השולחן ערוך הוא מתיר את זה בדיעבד, הרמה אוסר את זה גם, זאת אומרת, גם בדיעבד הוא אומר שזה לא מועיל. פה, זה לחזור בינתיים, הרמה סובר שגם בדיעבד צריך לסוג. זאת אומרת, הוא מחמיר. שולחן ערוך אומר שזה רק לכתחילה צריך צניעה, והרמה אומר שגם בדיעבד זה לא מועיל. זאת אומרת, גם בדיעבד זה אסור. על ידי מליחה. זה לגבי העניין, שאמרתי שכאילו כבד חייבים לצלות אותו, אז זה לרוב הראשונים, רק הרבה נותם סובר שצריך קריאת שתי וערב ומליחה, וכפי שאמרתי, שולחן ערוך מקל איתו בדיעבד, והרמה אפילו בדיעבד לא מקל כמותו. אז זה אנחנו רואים שיש שיטה יחידה לגבי כבד, ובאמת רק שיטת השולחן ערוך בדיעבד סומכים עליה. זה גם אינדיקציה לזה שהוא בעצם אחד מהמקרים שבהם חייבים צליעה. עכשיו אמרנו שזה קריאת שתי וערב. מה זה אומר קריאת שתי וערב? האם אפשר סתם לנקב את זה עם הסכין, לעשות קצת חורים, וזה בסדר, בשביל מה עושים את זה? עושים את זה כדי לחתוך את כל הצינורות הדם, שהדם יצא ביתר קלות. אז האיסור ויתר, וככה הרמה מביא, שגם אם אתה מנקב את זה, ככה עם הסכין זה גם מספיק, גם אם אתה לא עשית את זה ממש כמו מחברת חשבון, זה גם כן מועיל לנקוב את זה הרבה פעמים. השח אומר שזה רק בדיעבד, זאת אומרת אם צלית בלי לעשות שתי וערב אז יועיל אחר כך אז זה מועיל אם ניקבת, אבל לכתחילה אתה כן צריך לעשות איזה שתי וערב ולא מספיק רק לחורר את זה. טוב, מה זה? טוב, זה לא נורא. טוב, פה אנחנו חוזרים רק לשאלה אם צריך להדיח את הכבד שוב או לא. אם צריך להדיח אותו, אם אני רוצה לאכול אותו צלוי או לא, אז שוב, גם הרמה כותב. חלק מהראשונים אמרתי, אומרים שזה דווקא אם אתה רוצה לבשל, שוב, בגלל אותה סיבה. חלק אומרים שזה דווקא לצלי. מה שהרמה פוסק, שבין אם אתה רוצה לבשל, בין אם אתה רוצה רק לצלות את הכבד, צריך להדיח. אז שוב, הפתרון פה חוזר למה שדיברנו קודם, שמה שעושים זה צולים אותו חצי צליה, מדיחים, ואז ממשיכים לצלות. כן, כי שוב, זה בעיה פרקטית שיש פה לפי ההגדרה של הרמה, שאומנם הוא כותב שאם לא ידיחו אז בסדר, אבל מי שרוצה כן לנהוג לכתחילה מה לעשות, אז הדרך הטובה ביותר היא באמת לעשות את זה כך, שחצי צליעה ואז להדיח, אחר כך לצלות עוד קצת, אז זה חוזר ומתחמם וזה נהיה קריספי עדיין כמו שהיה בצלי עצמו. ואז ההדחה היא לא מהווה בעיה מבחינה הזאת. בסדר, כל זה כשאתה רוצה... לבשל. מה קורה אם אתה רוצה לצלות? מה יושב בשולחן ערוך? אז כאן, האם צריך באמת לחתוך או לא צריך לחתוך? אז השולחן ערוך פוסק פה להחמיר. זאת אומרת, השולחן ערוך אומר פה כמו בהאג, שפה דווקא הדעות מתחלפות. אם לעניין בישול, השולחן ערוך יחסית הקל במליחה והרמה החמיר, אז דווקא כאן, השולחן ערוך פוסק כמו בהאג, והרמה פוסק שלא צריך. שלא צריך קריאת שתי וערב, שוב, כוח האש יכול להוציא. כל הסוגיה נאמרה כנראה דווקא במצב של בישול, שאז אדם לא יוצא לגמרי. את החילוק הזה כבר ראינו, לא צריך להסביר אותו בכל פעם, אבל זה בדיוק העניין, שבגלל שמדובר בבישול, אז זה יותר חמור. אבל אם אנחנו מדברים בצליעה, אז אפשר להקל ולא צריך, לא צריך גם לחתוך. טוב, עוד דבר נוסף שיש פה זה אם אני רוצה לשים מלח. הרבה פעמים כשאני רוצה לצלות, אני רוצה כבר לשים את התבלינים. כשאתה שם את התבלינים בזמן הצליעה, אז הם נקלטים יותר טוב מאשר שאתה שם אותם אחר כך. אז אם אני יכול לשים מלח על הכבד או לא. דיברנו לגבי צליעה רגילה, האם מותר לשים מלח או לא. דיברנו על זה שיש מחלוקת שולחן ערוך ורמה. כן, למעשה, כן, דיברנו כבר על המחלוקת ראשונים, אבל דיברנו גם על המחלוקת שולחן ערוך ורמה. ואמר שגם לפי הרמה שמתיר לשים מלח או שדורש לשים מלח, אסור שזה יישאר עם המלח יותר מדי זמן, אלא צריך לשים את המלח ומיד לצלות. האם פה בכבד המלח הוא מהווה גריעותא או לא? אז ההגאות שורי דורא אומר שזה נהגו לא לשים מלח, ובדיעבד, אם שמת מלח אתה צריך לצלות את זה מיד. מה הסיבה? למה לא לשים את המלח? אז כאן יש כל מיני טעמים שהם לא כל מיני דברים עקרוניים כמו שדיברנו בעבר, שהמלח נספג ומבליע וכדומה. אלא כל מיני מראית עין. אתה זומר, או שזה משום שידעו שזה כבד ולא בשר אחר, כן על ידי המליחה ידעו, באופן עקרוני אפשר לזהות את זה לפי הצורה שזה, זה צורה אחרת של כבד. אבל מי שלא מבין בבשר, אז אם יראה אותך שאתה שם מלח, אז יחשוב שזה בשר מוכשר, או שיחשוב שזה בשר שהוא בדיוק בשר אחר, ואז הוא יבוא לבשל את זה בלי צליעה, באופן שהוא לא, כן, כי אתה מולח את זה מחוץ לשיפוד. אם אתה מולח ממש על השיפוד, אז פה אין את החשש הזה של העיקר. אבל אם אתה מולח את זה בצלחת ורק אחר כך שם את זה לצליה, אז הבעיה של העיקר היא בעייתית. יש אומרים שהבעיה היא שהאש חוזרת ומבליעה את הדם. זאת אומרת, אם אתה תשים מלח, אז האש תבליע חזרת הדם שנספק במלח, ולכן מה שאפשר לעשות זה להדיח את זה, כן? להדיח את המלח זה כאילו הצד השני, אז יש אפשרות להדיח ולהינצל מהבעיה הזאת של שהאש תכניס את זה בפנים. איזה עוד עניין נזכיר פה? אם אני רוצה נגיד לצלות כבד ובשר על אותו מנגל, זו שאלה שיכולה להיות איזה חבר'ה מביאים כבד ואני רוצה להביא, לא יודע, שיפודים, להביא נקניקיות, משהו כזה. האם אני יכול לשים את זה באותו מנגל, או שזה בעיה? כי הכבד פולט פה דם, והנקניקיות ועל זה, הם לא פולטות דם. הם זהו, גמרו כבר, מלכו אותם, עברו עיבוד, אז עברו את הכל. וגם אם זה בשר רגיל, אז כבר אין בו דם. מעבר הכשר. האם אני יכול לקחת את זה, ולמלוח את זה בצד, ולצלות את זה בצד כבד? כן, וזו שאלה שיכולה להיות מציאותית מאוד. אם מביאים גם דברים שהם מוכשרים וגם דברים שהם לא מוכשרים, האם אפשר לעשות את זה באותו אחד? אז דיברנו על זה שהשאלה אם הדבר לא מוכשר מטריף את הסכין ומטריף את השיפוד וכדומה, וראינו מחלוקת שולחן ערוך ורמה. אבל גם בלא בעיית ההטרפה, האם הדם של הכבד לא יכול לעבור לבשר שמלחתי? שהוא כבר מלוח ובעצם אני צולה אותו רק כדי לאכול אותו, לא בשביל להכשיר אותו. אז האם במצב הזה זה יהיה בסדר? אז פה זה חשוב העניין הזה, כי יש פה כמה עקרונות בהבנת איך שדם עובד, איך שדם פועל. ובזה אנחנו נסיים. אז ככה, רש"י כותב שבזמן התלמוד, התנורים, הפה שלהם היה למעלה, ולכן לכתחילה אפשר היה לשים את הבשר למעלה, את הכבד למטה, ואז הדם יורד ישר למטה, הוא לא יורד על הבשר. כי השיפוד היה הפוך. ככה הוא היה, מניחים אותו ככה, ואז הבשר למעלה, הכבד למטה, אין את זה בעיה. אבל אם הכבד היה למעלה, אז זה אסור לכתחילה. עכשיו, הוא אומר, בשיפודים של ימינו שהם שטוחים, שהם לא ככה, אלא הם עומדים בצורה מאוזנת, אז במצב הזה אין אפשרות להקל, כי יכול להיות שזה יהיה גבוה, יותר נמוך וכו'. ולכן אנחנו חוששים שהאדם של הכבד זרם לכיוון הבשר ועשר אותו. זו טענתו של רש"י. איסור ויתר אומר שזה מותר, גם בשיפודים שלנו, כל עוד שאתה שומר על איזון, וזה באמת, אנחנו לא חוששים שם הכבד עלה יותר גבוה מהבשר. שולחן ערוך בפועל אומר שאסור לצלות אותם ביחד, אבל בדיעבד הוא מתיר. וכאן הדבר המשמעותי, למה הוא מתיר בדיעבד? האם הוא מתיר בדיעבד, אפילו שנניח שהכבד היה גבוה יותר. זאת אומרת, הוא לא מתיר בדיעבד כי אנחנו לא חוששים שם הכבד עלה על גבי הבשר, אלא הוא מתיר בדיעבד מסיבה אחרת. מהם שתי הסיבות? ופה זה דבר מעניין. דעת השח, שהסיבה שהוא מתיר, זה קידם משרק שריק. זה ביטוי שכדאי שתדעו. משרק שריק, זאת אומרת, זה תכונה של דם. משרק שריק זה לשון שהוא כאילו חלקלק. הדם הוא לא כמו איסורים אחרים שנבלעים והם נשרחים, אלא הוא משהו כזה שהוא חלקלק זורם, וממילא הוא אומר, אם הדם יצא, הוא לא יספג עכשיו בבשר שליד. זה סוגיה ארוכה לגבי אם מותר למלוח חתיכות שהוכשרו עם חתיכות שלא הוכשרו, מה קורה עם אדם שיוצא מחתיכה אחת ועובר לחתיכה השנייה. אז יש שם כמה סברות. אחת הסברות היא שדם משרק שריק, זאת אומרת, דם הוא חלקלק והוא יכול לצאת והוא לא נבלע. זה הטענה של השח. והלב הוא שומר טענה אחרת שכבולעו כך פולטו. זו גם טענה חשובה שמזכירים אותה בדם, שמה הכוונה בה? הוא אומר דבר כזה, כמו שאתה חושב שהוא יבלע, כך הוא יפלוט. זאת אומרת, הוא בולע את הדם, הוא מפליט אותו חזרה, כי כל הזמן העסק עובד. כיוון שזה כל הזמן עובד, אז ממילא, אם הבשר הקשר יבלע, אז כבולעו, הוא יפלוט אחר כך במהלך הצליעה, הוא בולע בגלל החום, ואחר כך הוא יפלוט בגלל החום. זה הטענה של הלבוש. עכשיו סתם ככה, בחתיכות שהן לא נבלעות, אז יש עוד ביטוי. איידה דתריד למפלט לא בלה. זאת אומרת, אם שניהם, נגיד אני לוקח שתי חתיכות, ושתיהן צריכות הכשר, אז אני לא חושש שמה זאתי מבליעה בזאת, וזאת מבליעה בזאת, ומטריף לי את כל החתיכות. כי אני אומר שכולם עכשיו פולטות, כיוון שהן תרודות לפלוט את הדם, הם לא יבלעו. זה משהו שלא הבאתי לכם, כי זה פחות מעניין, כי זה עוד להיכנס עוד יותר לקישקע של המליחה. אבל זה, זה, זה ביטוי שהוא חשוב גם כן להכיר אותו, שזה קיים במליחה, שאיידי זה תרד למיפלט לא בלה. במקרה שלנו זה לא רלוונטי, כי הבשר השני לא תרוד לפלוט כלום, הוא כבר מוכשר, אין בו דם. זה, זה לא נכון שהוא תרוד לפלוט, הוא לא תרוד לפלוט כלום. לכן הסברה שנאמרה זה או משרק שריק, או כבול או כך פולטו. כלומר, כמו שהוא בולע את הדם, הוא גם יפלוט אותו במהלך הצליה, ולכן לא צריך לחשוש. כן.
לפי זה למה
נצורך? אז שנייה. אז מה הוא אומר? שהנפקמינה בין שניהם, זה כמה זמן צריך להשאיר את הבשר. אם אתה אומר שזה משרק שריק, אז אין בעיה. כמו שאתה אומר, זה אולי אפילו יהיה מותר לכתחילה, בגלל שזה לא יבלע. אבל אם אתה אומר שזה כבול לא כך פולטו, אז צריך לחכות זמן, שכמו שזה בלע, כך אותו זמן צריך להשאיר אותו על האש כדי שהוא יפלוט. ופה, מי אמר שאני אדע, זאת אומרת, כמה זמן זה? יכול להיות שאני צריך לחכות מספיק זמן, זמן שזה נצלה, וזה הרגע שלעצמו בעייתי, כי אני לא יודע כמה זמן צריך לסלוט, חצי צליה, שליש. זאת אומרת, אנחנו נכנסים פה למשהו הרבה יותר מורכב. כבול לא כך פולטו, זה דבר הגיוני, אבל אז צריך לחכות זמן. אז אתה יכול להשאיר את זה מקסימום זמן, אבל אז אתה תפסיד שהבשר יהיה פחות טעים. אז זה הטענה שצריך לחכות זמן שעד שזה יפלוט, עד שזה בלע, ככה זה גם יפלוט, זה הנפקמינה בין שני התירוצים, ולכן יש סיבה להחמיר לכתחילה, ובדיעבד זה בסדר. טוב, מה עוד לא עשינו? לגבי לב, נגיד פה רק למייסים מה עושים בלב. לב גם כן יש באותה בעיה, יש בפנים דם, לכן כתוב שצריך לקרוא אותו. השולחן ערוך פוסק שמותר לקרוא ולמלוח, זאת אומרת לא חייבים לצלות. כן, זה מקרה שלישי שרציתי לדבר עליו, שהוא מיוחד, הוא לא חייב צליעה, אבל המליחה שלו היא לא רגילה, צריך רק קריאה ומליחה. כך טוען השולחן ערוך שאפשר לבשל אותו אחרי קריאה ומליחה. פה הרמה אבל הוא כן מחמיר מלבשל אותו, אלא צריך לצלות אותו ורק אחר כך לבשל. לכן הכנסתי אותו לשלושת המיוחדים, דיברנו על בשר ששעה שלושה ימים חייב צליעה, כבד, ראינו שלרוב הראשונים הוא צריך צליעה, וגם אם צריך לבשל אותו אז קריאת שתי וערב, אם לא צריך לבשל אותו אז ברוב הראשונים לא צריך קריאת שתי וערב. ולב, אז דעת השולחן ערוך באמת היא כפי השיטה שמקילה, שברגע שקראנו אותו ומלחנו אותו זה בסדר, אבל דעת הרמה שכן צריך לצלות אותו ורק אחר כך לבשל אותו. זאת אומרת אי אפשר להסתמך על המליחה והקריאה, אלא צריך צליעה בכל מקרה. שוב, מה הדבר המשותף בין הלב לכבד? בשניהם הם צבורים בדם. הלב סופק את כל הדם של הגוף, וגם הכבד זה המקום של הפילטר של הדם. לכן בשני הדברים הללו צריך קריאה, ולחלק מהשיטות גם חייבים צליעה. דבר האחרון לגבי לב, זה התשבץ אומר שלב, אנחנו לא נוהגים לאכול היום לב, כי זה בעייתי בגלל שכחה, וככה אומר, הגמרא באוריות אומרת שזה קשה לשכחה, זה דברים שאנשים לא מכירים, אבל יש הרבה במעורב ירושלמי לבבות, אז מעבר לעניין של הכשרות, שאולי לא קראו אותם כמו שצריך, ואולי לא צלו לפי שיטת הרמה, אלא רק בשלו וכדומה, אז מבחינה רוחנית נגדיר את זה ככה, אומר התשבץ שהוא בכלל לא אכל לב, לא של בהמה ולא של אוף. מה שיש במעורב ירושלמי זה לב של אוף, זה, אופות, זה לב, לבבות קטנים כאלה, זה מה שהוא אומר, אבל השח כותב שלא ראיתי נזהרים בזה. אז זה חוץ המייסה, מחוץ לעניין של הכשר של דם, יש בזה גם בעיה אחרת של שכחה, אבל זה יש עוד סימן שלהם באור החיים, סימן, לא זוכר, ד' או א', שמדבר על דברים שקשים לשכחה, כמו לעבור בין שתי נשים ולדרוך את ציפורניים ועוד כל מיני דברים, לא לשטוף ידיים אחרי שאתה נוגע בשיער, להשאיר את הספרים פתוחים, וגם בזה לא נזהרים, אבל זה מה שאני אומר, שהתשבץ אומר גם לגבי לבבות, שיש איתם בעיה מעבר לכשרות שלהם, זה העניין הזה. בסדר?
שזה, 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 שז